המצווה והעניבה. אז באמת אני רוצה להודות לפרופסור דרקש, למרות ההתראה הקצרה, הוא מיד הסכים לבוא, יישר כוח גדול, ואני בטוח שכולם ייהנו מהאור של תורתו של המהר"ל באמצעות פרופסור גרוס.
תודה.
יישר כוח. חבר'ה מכירים בטח, כולם חברים שלו, אבל כבר למדו, למדו, מכירים.
נקרא כמה דפים. אני מדבר על חג הפורים במשנתו של המהר"ל, ואחר כך כמה מילים על חג הפסח. המהר"ל מדבר הרבה על חג הפורים, ואנחנו נראה. ונגיד כמה דברים מקודם כדי להעמיד את הדברים על הרקע. המהר"ל מורנו רב רבי ליבא, הוא חי במאה ה-16 בפראג, בעיקר בפראג, תודה רבה. והוא כתב הרבה ספרים. מה שמעניין אותנו כאן כרגע זה לראות שכל הספרים האלה שהוא תכנן, בכל הספרים שהוא תכנן, הוא סידר אותם מסביב לחגים. גבורות השם פסח, תפארת ישראל שבועות, נצח ישראל תשעה באב. יש ספרים שהוא תכנן ולא כתב על יום כיפור ועל סוכות, אבל בכל אופן, התכנון שלו, כפי שהוא אומר בהקדמה השלישית של גבורות השם, הם מיועדים להסביר את החגים. הווה אומר שהוא מקדיש את הספרים האלה לחגים, כמו פסח, כמו שבועות, כמו תשע באב, אבל אינו מדבר על ההלכות של החגים האלה. הוא תמיד מדבר על איזה נושא מרכזי שקרוב לנושא התיאולוגי. זאת אומרת שהוא רואה, וזה חשוב, את החגים לא סתם כמאורעות בתאריך מסוים, כמו להבדיל המהפכה של ה-17 באוקטובר או המהפכה הצרפתית וכן הלאה, או מאורעות אחרים בלוח הזמני, אלא הוא רואה את החגים כביטוי של היחס בין ישראל לשם. זאת אומרת, כל החגים עומדים בסימן של הברית שנכרתה בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. ובשביל זה, כשהוא מדבר על פסח למשל, הנושא הוא בעיקר יציאת מצרים, איך זה שעם ישראל נולד בצורה מוזרה כזו שלא דומה לצורה של העמים האחרים. תפארת ישראל, מה זה תורה, מה זה מצוות, מה התוכן, מה היחס בין תורה ועשרת הדיברות וכן הלאה. אותו הדבר בנוגע לתשע באב, נצח ישראל, משמעות הגלות והגאולה, איך זה שהקדוש ברוך הוא בורא בניין והורס אותו, מה המשמעות התיאולוגית של הדברים האלה. מעניין שבתוכנית הזאת של החגים, המהר"ל לא כתב את כל מה שהיה בתוכנית, אבל כתב ספרים שלא היו בתוכנית. בין הספרים האלה שלא היו בתוכנית המקורית, יש שניים שמעניינים אותנו כאן, וזה אור חדש ונר מצווה. נר מצווה הוא, אבל זה באותו סגנון מאשר הספרים האחרים. נר מצווה על חנוכה, מה משמעות הדס בישראל, ואך הדבר הזה קרה, ופורים, ששמו הוא אור חדש, אנחנו נעמוד על הספר הזה עוד מעט. אלה הם הדברים באופן עקרוני. לזה יש להוסיף דבר חשוב. זה שכל הספרים שהמהר"ל כתב, ואתם רואים שהנושאים הם נושאים שונים, הוא כתב אותם באותו סגנון. והסגנון הוא לא כמו הסגנון של הוגי דעות האחרים ביהדות, כמו למשל רס"ג באמונות ודעות, או רבי יהודה הלוי בכוזרי, לוקרסקס באור אדוני, וכן הלאה. אלא המהר"ל כותב את כל הספרים האלה, יהיה הנושא מה שיהיה, מסביב למאמרי חז"ל, ובעיקר מאמרים שהם מתחום האגדה. וזה יש להוסיף, כשהמהר"ל היה כמובן מעורה גם בעניין הלכה, וראה את הלכה כנושא חשוב ביותר, אבל מה שהוא ראה בעיקר זה שהאגדה היא נזנחה ולא נלמדה ואנחנו לא מכירים אותה. בעיקר בתקופה הזאת הייתה התקפה על התלמוד בכלל, צרפו אותו בצרפת, צרפו אותו באיטליה, כתבו נגד התלמוד, בעיקר הנצרות, ואחת התלונות העיקריות זה היה שהאגדה אין לה יד ורגל. זאת אומרת, האגדה מדברת על כל מיני נושאים בצורה כזו שאי אפשר להבין מה שרוצים להגיד כאן. על הנושא הזה, על תוקף האגדה בהגות היהודית ובתוך המצוות, עמד כבר הרמב״ם בפרק החלק. ושם הרמב״ם אומר שיש אגדות שיש להם טעם ואפילו עומק, אבל יש אגדות שנאמרו בצורה כזו לבדח את הקהל או בצורה בהזדמנויות שונות ואין להם אותו תוקף כמו לאחרים. הנוצרים בכלל יצאו נגד האגדה בכלל, שמדברים מההאשמה, אנתרופומורפיזם של האל וכל מיני נושאים שקשה להבין אותם. המהר"ל הוא אחד מאלה בין העיקריים שטוען ההפך. זאת אומרת שלא ייתכן שהחכמים שמפיהם אנחנו חיים בהלכה והולכים בעקבותם, ייתכן שאנחנו לא נקבל את דבריהם כדברי טעם כשהם מדברים בהגדה, היות וזה אותם ההוגים, אותם המחברים. איך זה ייתכן? אלא מה? יש להם לשון שהלשון הזאת היא לא מובנת לנו, אבל הייתה מובנת בזמן שהדברים נאמרו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לפרש את האגדות האלה, למצוא את הלשון המיוחדת שהייתה לחכמים ושבישיבות הם הבינו אותה, הלכה לאיבוד, ואני המהר"ל כותב ספר ששמו באר הגולה, ורוצה, כמו שאברהם חפר בארות, באו פלישתים וסתמו אותם, ובא יצחק וחפר אותם מחדש ונתן אפשרות לשתות מים חיים מהבארות האלה, כמו אני המהר"ל כותב באר הגולה, זאת אומרת ספר המגן על האגדה ומסביר אותה. בספר באר הגולה הוא מסביר בשבע בארות את עיקר התלונות שהיו נגד אגדות התלמוד ומסביר אותם. זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה עכשיו חג הפורים, ובנוגע לפורים, אבל כדי להבין איך אנחנו נבין את הדברים, אתם מבינים שכל מה שהוא יגיד הוא יהיה על יסוד זה של האגדה. למיותר לציין שהוא רואה את התלמוד כמו שהתלמוד מפרש את התורה בעניין ההלכה, ונותן יישום מעשי איך אנחנו יכולים לשתות את המים האלה הלכה למעשה כשהמצב משתנה, אותו הדבר בנוגע לאגדה. זאת אומרת, למעשה האגדה היא היסוד הפילוסופי של היהדות, אבל בלשון שאינה פילוסופית, בלשון שהיא יותר מקורית, ומקורות של הלשון הזו עוד בדברי הנביאים. בשביל זה צריך להבין לעומק מה שהם רוצים להגיד. ברור שזה יהיה כמו בהלכה, שאנחנו רואים שחכמים דרשו דברים שלא נראים לנו לפי הפשט, אלא מעבר לפשט הם לומדים לדרוש את הפסוק על כל מיני צורות. אותו הדבר בנוגע לאגדות האחרות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לראות שהאגדות האלה הן מדברות על מה שהיסוד בעצם של התורה שבכתב. ובין זה יש כמובן גם מגילת אסתר. על מגילת אסתר עצמה כתב המהר"ל פירוש פסוק בפסוק, שהפירוש של הפירוש הזה זה אור חדש. ועל חג הפורים אנחנו נדבר כאן ניתן שיעור על האור החדש הזה, אבל לפני שאנחנו עושים את זה אנחנו צריכים להבין איזה מקום תופס חג הפורים בתוך ההגות של המהר"ל. אתם מבינים שזאת הייתה אחת הבעיות העיקריות, איך חז"ל הוסיפו מדעתם שני מועדים, וזה חג הפורים וחג הפסח, חג החנוכה. שני המועדים האלה אינם מופיעים בתורה. בפרשת אמור, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקרא הקודש, אלה הם מועדי, אלה ולא אחרים. הנה, באו והוסיפו, שני מועדים שאינם מופיעים בתורה. ברור שהגמרא במגילה מדבר על הדבר הזה, ועכשיו נראה איך המהר"ל ניגש הוא לעניין שלנו. בחרתי להתחיל בפרק של תפארת ישראל. הפרק של תפארת ישראל הוא כאן פרק נון ג' שבא כמובן אחרי פרק נון ב', ונראה איך המהר"ל מסתכל על פורים על סמך דברי חז"ל. אם יש משהו שאני אומר שלא ברור, בבקשה להגיד. הנה הטקסט לפניכם, פרק נ"ג בתפארת ישראל. אני מזכיר מקודם עוד פעם, שתפארת ישראל לא מיועד לפורים כמובן, תפארת ישראל מיועד בתורה, להסביר מה זה תורה ומצוות. ולמה יש בכלל דבר כזה? זה הנושא של תפארת ישראל. בעקבות זה, המהר"ל מדבר על נושא אחד שהוא תורה ומצוות. ברור שאם כתוב כבר בתורה, ואני אתן לכם את הדברות האלה ואת התורה והמצווה וכן הלאה, אם מדובר על תורה ומצוות, היות שאין, זה שני דברים שונים, תורה ומצוות. ברור שהמצוות נמצאות בתורה, אבל התורה זה דבר שונה מהמצוות, כי נר מצווה ותורה אור. הווה אומר שתורה עומדת ברמה אחרת מאשר המצוות. בשביל זה המהר"ל חושב בעקבות מאמר בגמרא שלעתיד לבוא מצוות בטלות. מצוות בטלות, למה? כי לפי המהר"ל העולם הבא, או אפילו עולם המשיח, עולם הבא שממשמש ובא, ועולם המשיח יהיה עולם שונה לחלוטין מאשר העולם שלנו. לא כמו שחושב הרמב״ם. הרמב״ם חושב בהלכות מלאכים פרק י"ב שעולם כמנהג נוהג, ואנחנו לא נדבר על השינויים שיהיה, כשזה יבוא אנחנו נדע, אבל לא נתעמק בנושא הזה. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, אלא יהיה שלום וישראל יוכל להתמסר ללימוד התורה ולקיום המצוות. לא כך דעתו של המהר"ל. דעתו של המהר"ל זה שעתיד לבוא וגם ימות המשיח יהיה עידן שונה לחלוטין מאשר אלה שנוהגים עכשיו באדם ההיסטורי שאנחנו מכירים. בעידן הזה, חושב המהר"ל, יש הבדל בין מצוות שהן בטלות, אבל בשום פנים ואופן תורה אינה בטלה. על סמך הפרק נון ב' ששם המהר"ל מסביר שמצוות בטלות, בא עכשיו הפרק נון ג' ואומר שתורה אינה מוטלת. הוא מסביר את זה ביחס לחג הפורים, וזה מה שנראה אחרי שנשמע מה שיש לך לגבי.
תשאלו, תזכרת את היחס בין הגדה לנבואה של המהר"ל. מבחינה מילולית או מבחינת הלוגיקה? מה התכוונת
שהמהר"ל אומר שיסודי הגדה כבר
בנבואה?
דבר שני,
איפה המהר"ל
פתאום
מדבר על זה?
המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, כמובן בדרך הגולה בעיקר. אפשר, הדבר לא קל לראות, אבל הוא גם חושב חכם עדיף כנביא, ואנחנו נראה בהמשך מה החלק של חג הפורים בעניין הזה. אבל הוא חושב שכל מה שהיו יותר קרובים לנבואה, היו יותר קרובים ביסודות של הנבואה. גם בצורה שהדברים נאמרו וגם בתוכן. וכל מה שאנחנו מתרחקים מזמן הנבואה, יש ירידת הדורות.
הצורה זה מבחינת
דיבור של רמז? הצורה היא בצורה של, אם אתה רוצה, רמז לא רק בכלל, לשון תוכן, לשון אחר. אנחנו נראה את הדברים כשאנחנו נייצן אותם. נקרא את הטקסט. אם יש שאלות בטקסט, בבקשה להגיד. נקרא את הטקסט. וזה הפרק. נום ג' שעכשיו אתם מבינים שהוא בא אחרי נום ב', נוסיף ראיה מדברי חכמים. הראיה בשבילו היא שתורה אינה מבוטלת, אלא שמצוות כן מבוטלות. מאיפה הוא לומד את זה? אתם רואים, הוא לא מחצה את הדברים, אבל הוא לוקח אותם במדרש. והנה במדרש על פסוק במשלי, חוכמות בנתה ביתה, תפרה תפרה, אף ערכה שולחנה. זה לא בדיוק הפסוק, יכול להיות שהמהר"ל נתן את הפסוק רק מה שמעניין אותו לגבי ההסבר. הפסוק המלא הוא חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שיבה, תפרה תפרה, מסכה ינה, אף ערכה שולחנה. זה הפסוק במשלי מלא, אבל מה שמעניין אותו זה כפי שאתם רואים את מה שהוא מביא. אבל בבקשה?
זו תופעה שכיחה
במערב. כן, תופעה שכיחה. יכול להיות שהוא מצטט בעל פה את הדברים האלה. אבל כאן היה צריך באמת, מסכה ינה זה חלק מהעניין, היה צריך בעצם שיהיה. אבל בכל אופן לא יהיה. אבל מה שאומר המדרש, הפסוק הזה, זו אסתר המלכה. זו אסתר המלכה, למה? בשעה שהגיע הצער לישראל, התקינה סעודה לחשבירוש ולהמן הרשע, ושיקחתם יין ביותר, וכסבור היה המן בעצמו שחילקה לו כבוד, והוא לא ידע שפרסה לו מצודה, שמתוך ששיקרה אותו יין קנתה ומתה לעולם. זה מה שכתוב, אני מוסיף, אף ערכה שולחנה, אף אומר המדרש, ערכה שולחנה בעולם הזה ובעולם הבא. שואל, איזה שם טוב שקנתה? מה זה שהיא קנתה לעולם הזה ולעולם הבא? שכל המועדים עתידים לבטל, וימי הפורים לא בטלים לעולם, שנאמר, לא יעברו ימי הפורים האלה. לא יעברו, זאת אומרת, לא כמו הפשט שבאמת לא יעברו, שלא יתחשבו בהם, אלא לא יעברו, באמת הם יהיו לעולם. המדרש ממשיך, רבי אלעזר אומר, אף יום הכיפורים לא יבטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת פכם בוקת עולם, וויקרא בטת זי. הנה המדרש עד כאן. אתם רואים שהמהר"ל מתייחס לנושא שהתורה אינה מבוטלת מסביב לחג הפורים. זה יסביר לכם כבר, ואנחנו נעריך את זה עוד פעם הבאה ביותר, שמזל זה הוא קורא את הפירוש שלו על מגילת אסתר, אור חדש, כי נר מצווה ותורה אור, וחג הפורים זה איזה מין חידוש של אור התורה. אז התורה לא יעבור. הנה יש קשר הדוק בין פורים ועצם התורה יותר מאשר קשר עם המצוות. בשביל זה הוא מסביר עכשיו את המדרש. יש מפרשים האלה זה הרשב"א. הרשב"א בסימן צדיק ג' אומר כל המועדים עתידים להיות בטלים, היינו. אז הרשב"א לא מבין איך אפשר שמה שכתוב בתורה, חוקת עולם יהיה לכם על פסח, על יציאת מצרים, על מעמד הר סיני וכן הלאה, איך זה שכל המועדים עתידים להיות בטלים? אז הוא מסביר, כל המועדים עתידים להיות בטלים היינו על ידי גזרת שמד. זאת אומרת שתהיה תקופה שיאסרו על ישראל להתמסר למצוות האלה, ואז לאט לאט ישכחו את הדבר. גזירת שמד, היו בטלים המועדים, אבל פורים ויום הכיפורים לא נתבטלו על ידי שמד. זאת אומרת, את שני אלה יש להם איזה עניין מיוחד, וזה, עכשיו חשוב, וזה הבטחה בלבד לעם ישראל. זאת אומרת, זאת היא הבטחה, זה לא תלוי בעצם החגים האלה, אלא איזה נושא חיצוני, היסטורי, בזמן מסוים, יעשה שהדברים האלה יקרו, אבל בנוגע לפורים, אני מבטיח לך, הדבר הזה לא יהיה. אבל זה לא קשור לעצם קביעת החגים האלה. אומר המהר"ל, ואין המדרש מוכח כך. זאת אומרת, המהר"ל קורא את המדרש לדעת כמו שהחז"ל קראו את התורה. כמו שבתורה אין אות ואין סימן מיותר, אלא הכל ממש מלמד אותנו משהו, אפילו בפרטי פרטים, כך גם כן אנחנו צריכים לקרוא את דברי חז"ל. והנה המדרש אין המוכחה. למה? רק דקאי על מה שאמר אף אחה שולחנה בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, אחה שולחנה, זאת אומרת, כאן היא עשתה איזה מעשה שהחג הזה מבטא, ובזה הדבר תלוי, ובשום דבר אחר. המעשה של אסתר שהלכה שולחנה, כמו שהוא הסביר, ומסרה ינה וכן הלאה, זה מה שקבע. בשביל זה הוא דוחה את הפירוש של הרשב"א ואומר, אבל הפירוש הוא כמשמעו. זאת אומרת, הפירוש הוא לפי הפשט של המדרש. שמה? להבין עכשיו שמצוות נוטלות לעתיד. כל זה נאמר על סמך הדעה הזאת של הגמרא שמצוות בטלות. ופורים ויום הכיפורים לא יהיו בטלים. אז אם תשאל למה אלו שני המועדים לא יהיו בטלים, למה? אז הרשב"א לא אומר למה, הוא רק אומר יש הבטחה בנוגע לשני אלה, אבל אינו מתעניין במה התוכן האמיתי של המאורעות האלה. ואם תשאל למה אלו שני המועדים לא בטלים, דבר זה, תשובה של המהר"ל, לפי עניין אלו המצוות. עניין זאת אומרת תוכן, תוכן של המאורעות עצמם. כי עניין אלו המועדים הם כמו התחייה, שאחר שהגיעו למיטה יחזרו לחיים כבראשונה. זאת אומרת, יום כיפור ופורים יש להם איזה משמעות מיוחדת. מה המשמעות שלהם? שהם באים אחרי שכבר הגיעה מיטה. באור חדש, המהר"ל, כפי שהסברתי לכם, מסביר פסוק בפסוק את המגילה, ואנחנו נראה את המקוריות של ההסבר שלו. אבל הוא כתב גם הקדמה, וההקדמה היא לפי הנושא של הפרק הזה, אמנם לא מיועד על הנושא הזה של תורה, אבל המיוחד של גודל הנס שהיה בפורים. ושם הוא אומר שאי אפשר לתאר את גודל הנס, שהוא לא כמו הניסים האחרים, אלא הם באו אחרי שהייתה כבר סכנה ממש של מיטה, וכאן באו לתחייה. זאת אומרת שהנס הזה בא מעולם של התחייה. והוא מסביר בין היתר באור חדש נוגע לעניין זה, מייחס את חג הפורים ללמנצח על הילד השחר. והוא מסביר בהתחלה הזאת את כל הפרק, את כל המזמור, מסביר איך המזמור הזה מיוחס לפורים, ובעיקר עומד על הפסוק האחרון של המזמור הזה, והוא פסוק האחרון, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. כל חג הפורים זה עניין חג התחייה, יבואו ויגידו צדקתו של הקדוש ברוך הוא לעם נולד כי עשה. הפשט בנוגע לעם נולד, כמובן הוא לדעתי א', מה זה לעם נולד? לעם נולד זה בעיקר צדקתו לעם שבא לעולם בצורת לידה. המהר"ל בגבורת השם, כשהוא מדבר על יציאת מצרים, הוא מדגיש את העניין שעם ישראל לא נולד כמו העמים האחרים, שהם נולדו כתוצרת הארץ, אם אני יכול להגיד כך. איך הם ילדו? הוא בא לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מסביר המהר"ל גבורת השם, שישראל באה לעולם בצורת לידה. מצרים הייתה כאם הפונדקאית של ישראל, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם, כפי שהמדרש אומר, שמוציא, מכניס את ידו, כאן אומר המדרש בפורש, מכניס את ידו ומוציא אותם כמו המילדת, לעם נולד. כל העמים האחרים הם תוצרת טבעית של הארץ בהם נמצאים, אבל העם ישראל נולד בצורת לידה ממש. המהר"ל אומר את זה כצורת לידה ממש, ויש לזה השלכות שאני לא רוצה להיכנס איתם עכשיו, אבל בכל אופן הוא מדבר, זה ממש כמו לידה, לעם נולד. אבל המהר"ל מבין עכשיו הפסוק הזה לא לפי מה שאני מסביר עכשיו, אלא נולד, נולד מחדש. היות ולמנצח על הילד השחר מתייחס לפורים, יבואו ויגידו צדקותם לעם נולד, לעם שנולד מחדש, היה כבר קרוב עד למיטה, לא עד בכלל, אבל בכל אופן עד למיטה, ונולד מחדש. בשביל זה, זהו גודל הנס, שיש ניסים שהיו אחרים, אבל לא הייתה הסכנה שכולם יעבדו כאן. כאן הייתה סכנה ממש שהם היו קרובים לזה, ובשביל זה הנס הזה הוא מיוחד. מסביר הוא אותו הדבר בנוגע ליום הכיפורים. וכן יום כיפורים שהאדם אשר הוא חוטא ונגזר עליו המיטה יחזור לו החיים, לפיכך פורים אשר הגיעו לחרב וחזר להם החיות, אין ספק שהגיע לכם דבר זה ממדרגה עליונה, שממנה החיות שלא בטבע. החיות שלא בטבע. נסביר את זה קצת. ואתם רואים, אנחנו רואים את העולם. נאו, זה העולם. אז כל מה שקרה, הניסים שקרו במשך ההיסטוריה היהודית, הם קרו במסגרת הזאת. זאת אומרת, כמו העביר השם את ידו על הים, כמו שכתוב שם. זאת אומרת, כל זה קורה במה? קורה במסגרת, הייתי אומר, חוקי העולם. משתמש, עושה מלאכיו רוחות, משתמש בתנאים של העולם, והופך אותם לתורת ישראל. אבל עולם התחייה הוא לפי המהר"ל עולם שלא בא בתוך המסגרת הזאת, אלא בא מעבר, ומעולם העליון. כי המהר"ל חושב, כפי שהסברתי לכם, שלעולם הבא, ובעיקר גם במות המשיח, בלי להשכנס עכשיו להבדל ביניהם, חוקי העולם הזה בכלל לא יהיו קיימים, אלא הם ישתנו לחוקים אחרים. כי העידן יהיה עידן לגמרי שונה, עידן לגמרי שונה, לא עולם כמנהגו נוהג, אלא המנהג יהיה שונה לחלוטין. ובשביל זה באו, בנוגע לפורים ויום כיפורים, באו מה שקרה, לא בתוך המסגרת הזאת של העולם הקיים, אלא מעבר. מה שהוא קורא מעולם העליון, שזהו עולם התחייה. כמו שאנחנו אומרים שיש תחיית המתים, ותחיית המתים אומר מקודם שיש מיטה אמינית, אבל שיקום שוב לחיות, זה לא במסגרת הכללים הקיימים כרגע בעולם הזה, אלא זה מסגרת לגמרי שונה, שהוא קורא זמן התחייה. ופורים ויום כיפור נהנים מהשפעה לא ממה שקורה בעולם הזה, אלא מהעולם העליון. ברור שאם אתם קוראים במגילה, אתם לא מוצאים את זה בכלל. אבל המהר"ל לוקח כאן, כפי שאומר המדרש, הוא משתמש במדרש, ורוצה להגיד שחז"ל הסתכלו על מה שקרה בפורים בצורה כזו. והמדרש עומד לא על ההסבר, הייתי אומר, ההיסטוריים, איך הדברים האלה השתלשלו, אלא בעין חדה על מהות הדברים, מה שהיה כאן מעבר לסיפור ההיסטורי. הסיפור ההיסטורי מספר לנו מה שקרה, הייתי אומר, בעולם הזה, אבל מתוך בין השיטים אנחנו צריכים ללמוד מה היה כאן באמת. אז המהר"ל אומר, זה בא מן החיות שלו בטבע, כי החיות הטבעי כבר נגזר על זה המיטה. זאת אומרת, מה שקורה בעולם הזה כבר הגיעו מה? לסוף. כי כל דבר שנברא יגיע לסוף, כי גם השמיים והחדשים והארץ החדשה עומדים לפניי. זאת אומרת, כל מה שנברא מעצם ההגדרה מגיע פעם לסוף, מפני שזה נברא לא היה לתמיד, אז גם לא יהיה לתמיד. אבל יש עולם אחר שיבוא על סמך זה, וזה עולם התחייה. ואי אפשר, רק שפתח להם השם יתברך שער העליון אשר ממנו חזר להם החיים. רק אומר אצל המהר"ל אלא, ואי אפשר, זאת אומרת לא ייתכן שמה שקרה ביום כיפור ובפורים הם מעולם הטבע, פתח להם משהו מהעולם העליון. מה שנוגע לפורים וכן יום כיפור, יום כיפורים, יום כיפור, יום כיפורים, כמו פורים. זאת אומרת שיש לשני אלה משהו מיוחד ושווה. אחר שנגזר עליו המיטה, כאשר יחזור לו החיים, אי אפשר אלא על ידי עולם העליון. גם בנוגע לפורים, מקווה ישראל לשם, מקווה ישראל, לפני מי אתה מתאר? לפני הקדוש ברוך הוא אתה מתאר. זאת אומרת, רואים כאן שגם ביום כיפור יש משהו שבא מהעולם העליון. ודבר זה מבואר. מבואר אומר כאן, למה זה מבואר? כי לפי המהר"ל, העולם הזה נדון פעם להדר. ומה שבא לעולם אחרי ההדר, זה יותר ממה שבא לעולם בצורה כללית. בשביל זה המשיח, אתם יודעים איפה הוא יושב, על פתחי רומי, הוא מחכה שרומא יקלה. ומתוך זה, נולד עולם חדש. עולם חדש אחרי ההדר. דבר הזה מבואר. ולכך, ראוי, זה אומר אצל המהר"ל, צריך, לפי ההיגיון, צריך שאלו שני מועדים בפרט לא יהיו בטלים לזמן התחייה. הם לא באים מתנאי העולם הזה, אלא הם נהנים מההשפעה של העולם העליון. כי אלו מועדים הם גם כן ממין אותו העליון. זאת אומרת, הם אותה מדרגה של העולם העליון, ודוגמתו משהו דומה. ואין ביטול דבר לעתיד כאשר יחזרו לחיות לחיות שלהם, כי אלו שני עמודים גם כן כך שאחר שנגזר המיטה חזר החיים מן השם נדבר. זאת אומרת, מה שיבוא מעולם התחייה זה לא באותו סוג, באותו חוק, באותו משפט של העולם הטבעי. כל מה שיש בעולם הטבעי אנחנו מבינים שיבוא זמן שזה יקלה, אבל מעולם התחייה זה עולם שכבר עבר, אם אני יכול להגיד, את המיטה, התגבר על הדבר הזה, ובשביל זה הוא יהיה נצרי. תבינו טוב, אם אנחנו אומרים שיש כאן העולם הזה, אז התורה מאיפה היא באה? היא גם כן באה מעולם העליון. ובשביל זה, לפי המהר"ל, כי נר מצווה ותורה אור, התורה הזאת היא גם נצרית. ביום כיפור ופורים הם לא באים מתוך כל המועדים האחרים שהם בעצם תוצאה זכר ליציאת מצרים. דבר הזה לא יהיה. כאן זה בא מאיזה דבר מיוחד. זה הכלל שהמהר"ל קובע. לפני שאנחנו ממשיכים להסביר עכשיו את הנושא העיקרי הזה, מה המשמעות של הדברים, נשמע שאלות. בבקשה.
שאלה אחת, לא מגיעים המהר"ל. הוא מתאר את התורה של בא אליהם חרב, שרגיעו חרב וחזר להם החיות. סתם בזה יקרה עכשיו נגיד על הסבר שכל אומה בסופו של דבר שהיא גולה מהמצב מתפזרת ונעלמת.
כן, יכול להיות ככה.
לא, שאלה סתם מקרה של מערב, כשהוא מגיע להם החרב זה לא כל כך מוסבר. אני גם אפשר להגיד שגם כשפרעה הגיע להם החרב, השם זה לגיטימי להגיד לקחת את ההסבר שחשבתי עליו, ולהגיד שהמהר"ל התכוון על זה, או שהמהר"ל לא יכול שאני אלביש את זה על האחר?
נו, אז אני אסביר לפי מה שאני מבין. לא יכול להיות אחרת. מה שנוגע ליציאת מצרים, זה לא דומה בכלל. למה? כי עדיין לא היה עם ישראל. מה שפרעה רצה, זה בדיוק שעם ישראל לא יהיה. אבל לא היה עד עכשיו. זאת אומרת, לא הייתה כאן סכנה של תלייה. לא הייתה כאן. אלא שלא יבוא דבר כזה כמו ישראל. מה שנוגע לעניין חג הפורים, חושב המהר"ל, הגיעו הדברים שרוב, כמעט כל העם היה מיוחד לעם, להשמיד ולאבד, נשים וטף, כולם בבת אחת, אז כאן הגיע ממש הסוף של עם ישראל. בהמשך הדברים, אנחנו נראה עוד יותר איך הדברים האלה קשורים לא רק, ואפילו לא בעיקר אולי, לחיים הפיזיים, אלא גם לעניין הרוחני של עם ישראל, מה שהיה יכול לקרות. אבל אתה מבין שלא דומה סכנה שהייתה כשעם ישראל כבר בנה בית המקדש וקרה כל מה שקרה, בעצם זה דבר שעוד לא נולד. אז הוא רצה למנוע את הלידה, אבל לא הייתה כאן כמו כאן את החוכמה.
וכאילו ההתגברות על ההימנות מלידה, לעומת ההתגברות
העלמות
של העם,
אז
שם דבר
שהוא
טבעי, שעם
יצטרך להתקומם כן, וכמו שאמרתי, כל מה שבא אחרי ההדר זה עוד יותר גדול ממה שבא באופן טבעי, כי זה ממש טריע.
השאלה, בגלל הכללים, אני חושב שזה בגלל איזשהו עולם שהמהר"ל קבע אותו, למהר"ל יש כלל, שכל דבר שבא אחרי ההדר, או שנכון יותר... כשאני לומד לחפש את הסיבות ההיסטוריות של זה, לראות איך זה מתבטא, כמו שאמרתי לי, שכל עם בסוף נעלם, ועם ישראל, ופה הוא מתברר שהוא לא נעלם, למרות שהוא גולה, הוא לא...
כן.
זה השאלה שלי שאני שואל. האם כאילו ללמוד המהר"ל מתוך המהר"ל, או שאתה נכון ללמוד המהר"ל, ואני חושב כמובן לתרגם אותו בצורה...
בסדר, אנחנו נעמוד עוד מה שקרה בצורה יותר מדויקה. עוד שאלה שם?
לא,
בסדר. אתה מבטר? אף פעם, לא
אף פעם.
אל תבטר.
שאלה כללית במהר"ל, שזה מופיע גם פה, אבל זה מופיע בכמעט כל השיטות של הפרקים של המהר"ל. הנושא של החזרה שלו, זה עניין סגנוני או שיש לזה, או שיש עניין לחפש את זה משמעות?
בנוגע לזה, אתם יכולים גם לראות כאן, נראה שהוא חוזר על הדברים. אז זה כותב הרבי מקוץ. שאין אצל המהר"ל שום חזרה בכלל, כך הוא כותב. העניין הוא שקשה לקבל מה שאומר הרבי מקוץ, כי באמת יש לפעמים חזרות יותר. אמנם, עם זה יש כמה כללים שאני יכול להגיד. כל פעם שהמהר"ל אומר ועוד, זה קורה, או אמנם, זה שהמהר"ל לעתים קרובות אינו מסביר מה שהוא רוצה להסביר בצורה מיידית, אלא כמו יגלום קונצנטרט כאלה. זאת אומרת, הוא נותן לך הסבר אחד, ואחר כך אומר, ההסבר הזה הוא נכון, אבל אתה יכול עוד להעמיד בדבר, ונותן היבט שני, ואחר כך נותן היבט שלישי. מי שקורא את זה חושב שזה באמת רק איזה עניין של חזרה, אבל כשמתאמן בדבר הוא רואה ממש שהוא מוסיף איזה פרט שהוא לא נתן מקודם, שזה נכון. כל פעם שהוא אומר ועוד, השתדלתי אני הקטן לנסות בכל אופן כל פעם שהוא אומר למצוא מה שהוא מוסיף. בדברים אחרים צריך עיון. אבל יש גם כן שאומרים שהדברים האלה נאמרו בקלוס, זאת אומרת בישיבה שהוא יסד עם האברכים, ואז כמו שמי שמסביר את הדברים, מטבע הדברים יש שאלה, אז הוא חוזר על העניין, כן? אבל יש לחשוב שהוא חשב להוסיף עוד איזה פרט כל פעם, אפילו אם זה איזה דיוק קטן, וכדאי להתעמק בהם.
כי זה לא כן. השאלה, האם הוא מצפה שנימד אותו כמו שהוא למד את חזל, או ש...
אני חושב שהוא רוצה באמת להוסיף, להעמיד בנושא. אנחנו אולי נראה כמה דוגמאות כשנגיע. עוד שאלה? אני ממשיך. כן, המהר.
אני רוצה שתגבי התורה בתלה, תורה לא בתלה או לזרות בתלים?
כן.
מה הכוונה של תורה לא בתלה? התורה שבכתב לא בתלה או התורה ביסודה?
זאת
אומרת, לפחות שנלמד תורה שבכתב על פסח ולא נקיים את פסח?
על זה אתה עוד צריך חכה קצת. אבל אל תוותר. אבל אנחנו נגיע לזה, מה משמעות העניין. עכשיו, עד כאן, המהר"ל עכשיו מסביר מה הוא רוצה להגיד כאן. וכאשר, אתה תבין עוד, אתה רואה? עוד, נוסף משהו. כאשר תבין עוד, אלו שני המועדים. עד עכשיו אמרתי לך משהו. מה אמרתי לך? שהם באים שניהם מעולם התחייה. זה מספיק לך. אבל לא. אם אתה רוצה להבין עוד אלו, עכשיו אני קורא מקודם את הקטע ומסביר אותו אחר כך. וכאשר אתה תבין עוד אלו שני המועדים, הנה הם שניהם שווים. ברור שהמהר"ל מוסיף כאן משהו. מה הוא אומר? לא רק שיום הכיפורים וכיפור זה דבר אחד, אלא הוא אומר שני הם שווים, זה אותו הדבר. וזה כי ביום הכיפורים, תשימו לב, מקריבים שני שעירים, ובמדרש בראשית רבה, וקח לך משם שני גדיי עיזים טובים, טובים לך, טובים לבניך, טובים לך שעל ידיהם אתה נותן הברכות, אתה יעקב, וטובים לבניך שעל ידם מתכפר להם, דכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם. מדרש אחד. מדרש שני. ועוד, אתם רואים, יש עוד מדרש, ואם הוא מביא עוד מדרש, סימן שהמדרש השני אומר משהו אחר מאשר המדרש הראשון. ועוד במדרש, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם, היה נותן לקדוש ברוך הוא עוונות ישראל, ונותן אותם על עשיו, שנאמר, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם. ואין שעיר אלא עשיו, שנאמר, הן עשיו אחי איש שעיר עד כאן. יש לנו כאן שני מדרשים. מה משמעו, למה המהר"ל מביא את שני המדרשים האלה? כי המדרשים האלה מסבירים מה מיוחד ביום כיפור ופורים. עכשיו בתוכן העניינים, ולא רק שהם עולם התחייה, אלא במה? מה התוכן? מה זאת אומרת כאן עולם התחייה? אז הוא קובע מקודם ששני המועדים שווים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שיש שני שעירים. שני השעירים האלה, אנחנו מכירים את הנושא הזה כמובן מיום כיפור. מה בנוגע ליום כיפור? כשהמהר"ל אומר כאן שהם שווים, כמובן שהוא זוכר מה שהגמרא אומרת בנוגע לשני שעירים האלה, שהם צריכים להיות שווים בקומה, שווים במראה ושווים בדמים. הרי אומר שכל הדגש של השעירים זה שהם שווים. אבל מי שרוצה, עכשיו אני מבליט מעבר, מי שרוצה לחשוב שההשוואה הזאת ומה שהגמרא שמה את הדגש על השוויון שצריך להיות בין השניים, שהנושא העיקרי זה השוויון, אינו אלא טועה. כי השוויון זה מה שיש להבין עכשיו. כי השוויון הזה הוא בא רק להבליט את ההבדלה. ובמה ההבדלה? ההבדלה זה שהם שווים, אבל השוואה זה כדי לגלות ולברך את עומק ההבדלה. ומה עושה ההבדלה? ההגרלה. ההגרלה עושה, למרות שהם שווים, יש ההגרלה עושה הבדל ביניהם. ומה שחשוב יותר מאשר ההשוואה, זה בעצם ההבדלה. ההסבר הזה שאני נותן, אני מביא אותו בשם רב הוטנר ופחד יצחק על פורים. שם מכירים את הספר פרת יצחק מרב הוטנר, הרב הוטנר עומד על הדבר הזה, כאן רוצה להגיד בסוגריים, שכמעט כל מה שאומר הרב הוטנר מבוסס על תורה של המהר"ל, שהוא העמיק בה בצורה מיוחדת במינה ובעומק גדול, הוא מסביר לנו את הדברים האלה. וכאן הוא מסביר שאם אני רוצה לעמוד על הבדלה של דבר, של דבר מסוים, ההבדלה היא הרבה יותר גדולה, היא עיקרית, אם כל יתר הדברים הם שווים. אם יש הרבה דברים שהם נבדלים, אז ההבדלה לא כל כך בולטת. אבל אם בכל יתר הדברים, הדברים הם באמת אותם הדברים, ויש רק דבר אחד שמבדיל ביניהם, אז ההבדלה היא יותר גדולה. אז הוא טוען בפרת יצחק, הוא טוען שכל הנושא של השוויון הוא לא כדי להדגיש את השוויון, אלא להפך, כדי להדגיש את ההבדלה היא יותר גדולה, מפני שבכל יתר הדברים יש שוויון. והפוינט, הנקודה העיקרית של ההבדלה, זה ההגרלה. זה ההגרלה שעושה כאן הדבר. כמובן, עכשיו, המהר"ל מביא שני שווים, ומה הם שווים? מאיפה אנחנו כבר יודעים את הדברים האלה? קח לי משם שני גדיי עיזים טובים, אז גם כאן מסופח כבר על גם כן הברכות וגם כן על יום, על יום כיפור. וכדי להבין את המדרש הזה, המהר"ל מביא אותו מדרש בראשית רבה, אבל במאמר אחר, שנותן לנו מתי אנחנו מוסים בעצם פעם ראשונה את הנושא הזה של השעיר. איפה זה מופיע? אנחנו יודעים מתורתו של הפרי צדיק שכל פעם שהדבר מופיע פעם ראשונה, זה נותן לנו את העניין העיקרי של הדבר, שאנחנו צריכים תמיד למצוא, כשאנחנו מסבירים דברי תורה, איפה הדבר מופיע בהתחלה, בפעם ראשונה, זה משמעותי בנוגע להקשר של הדברים. ובאמת, בנוגע לשעיר, איפה אנחנו נמצאים אותו? אנחנו נמצאים אותו לגבי אסף. ושם, שם, בקטע האחרון הזה, הנה, ועוד במדרש, ונעשה השעיר עליו את כל אבונותם, היה נוטה לקדוש ברוך הוא אבונות ישראל ונותם אותם על אסף. השעיר הזה, כל נושא השעיר מביא אותנו לאסף, שנאמר ונעשה השעיר עליו את כל אבונותם, ואין שעיר אלא אסף, שנאמר היי אסף אחי איש שעיר. עד כאן. כאן המהר"ל רומז לנו ששני השעירים בעצם הם רמז לומר לא כולם יחד ליעקב ועשיו, הם לא יעקב ועשיו. זה כל הסיפור הזה נותן לנו מסביב ליעשר ועשיו. ובאמת פעם ראשונה, כפי שאמרתי, השעיר הקדים כבר לשני השערים האלה, זה איש שעיר הראשון והוא היה עשיו. ומה אומר הנביא לגבי העניין הזה? הלו אח עשיו ליעקב, ואהב את יעקב ואת עשיו, ואת עשיו שנאתי. זאת אומרת שגם המלאכי שם את הדגש, הנביא שם את הדגש על שהוא אח, אח, וגם הפסוק הזה, הן עשיו אחי, אומר כאן בפורש, איש השעיר. זאת אומרת, יש כאן איזה קשר של אחווה, של, הייתי אומר, הזדהות, אותו הדבר, יעקב ועשיו, ובכל אופן, יש בכל זאת שינוי. אז עכשיו המהר"ל רוצה להסביר על סמך זה, היות מדובר על אותו הדבר, מדבר, על מה מדובר בעצם, על פורים ויום כיפור. והנה, הרי, מדרגת יום כיפורים, שהוא יתברך היה נותן עונש של יעקב על עשיו, וכן היא מדרגת פורים. זאת אומרת, זה מדרגת פורים. מה שהיה רוצה המן, שהוא מזרע עשיו, לעשות למרדכי. המן הוא מזרע עשיו. המן בן המלאק, המלאק בן אליפז, ואליפז בן עשב. הרי שיש לך קשר בין המן ועשב. לעשות למרדכי שהוא מזרע יעקב. איפה מרדכי מזרע יעקב? הגמרא אומרת במגילה נדמה לי שאביו מבנימין ואמו מיהודה, כך שהוא מיעקב, שהיה חפץ לעבדו, נטל הקדוש ברוך הוא ונטל על זרע עשיו, הוא המן ונאבד. זאת אומרת מילת המפתח של של פורים זה ונהפוך הוא. הוא רצה לאבד אבל הוא נאבד. ודברים אלה הם גדולים ומופלגים ואין כאן מקומם, כי פירשנו דבר זה במקומו. הדבר הזה במקומו הוא נמצא באור חדש. לפני שאני ממשיך רוצה להגיד שהמהר"ל חוזר על הנושא הזה כמה פעמים, וזה שהמן הוא מזרע עשיו ובעת ובעונחת כמובן אז מזרע המלאק, זה כמובן צריכים להבין. ובאמת בפורים מה אנחנו קוראים בתורה? הסיפור של המלאק. המהר"ל מסביר בכמה מקומות שאלה הם המלאק וישראל, הם בעצם אותו סוג דבר. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מראשית. אלה הם שני עמים, ורק אלה שבתנך הם נקראים להם ראשית. ובאמת ראשית גויים המלאק, אומר בלעם, ואחריתו עדי עובד. לעומת זה אומר ירמיהו, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, כל אוכלת ישמו, רע תבוא עליהם. הווה אומר גם כאן מה שאמרתי מקודם, שיש איזה השוואה בנוגע מאותו מקור, הם מה שהמהר"ל קורא בכל המקומות הפכים. אבל הפכים מבינים אותם רק על רקע של מכנה משותף, והמכנה המשותף הזה הוא בעניין זה ששניהם הם ראשית. המילה ראשית יש לה כמובן משמעויות עיקריות. מה בנוגע לישראל? ישראל ראשית תבואתו, קודש לשם. זאת אומרת ישראל זה העם הזה שנזרק לתוך ההיסטוריה, שהשם מחכה מזה תבואה. הוא ההתחלה. בזה שהקדוש ברוך הוא נטע את ישראל בתוך העמים, הוציא את ישראל ממצרים ויבדל את ישראל להיות לו לעם, כדי שיהיה לו העדות הזאת של ישראל בתוך העמים, זהו ראשית תבואתו. הוא מחכה מהזרע הזה שהוא שם בתוך האדמה של העמים, הוא מחכה מזה תבואה. ובשביל זה כל אוכליו, כל אלה שרוצים להפריע לתבואה הזאת, ישמו, רע תבוא עליהם, ואין להם אחרית. בסופו של דבר הם ניקלו. לא כך ראשית גויים עמלק. גם עמלק הוא נובע מזה, לעומת זה עשה השם. זאת אומרת שגם לעמלק יש כוח של הראשית. אבל מאיפה בא הכוח של הראשית הזה? הכוח של הראשית הזה שהוא ראשית גויים ולא קודש לשם. אז בשביל זה אחריתו עדי עובד. זאת אומרת הוא לא יכול להתקיים לנצח, הוא לא יהיה לנצח. וחג הפורים כפי שאנחנו רואים כאן מעמיד את המלאק מול ישראל, המלאק שהוא מזרע עשיו, ומצד שני יעקב מרדכי שהוא מזרע יעקב. וזה מחזיר אותנו למה? זה מחזיר אותנו לעניין הזה של שני השעירים, שהם דומים ובכל אופן יש בכל זאת משהו שיביל אותם. אומר המהר"ל, כלל הדבר, אני ממשיך איתכם, מה שהיו ישראל מנצרים כוח עשיו, הוא מדרגה עליונה מעולם העליון, וכן ביום הכיפורים ניצוח סמאל הוא כוח עשיו, כמו שמבואר מדברי חכמים, בעיקר בזוהר, והוא למעלה מלעונם הזה. לפיכך אמרו, כיפורים ויום כיפורים לא יעברו ולא יהיו בטלים, כי אלו שניהם הם ביטול כוח עשיו שבא לעולם כמו שהתבהר. אנחנו מקרבים לסוף של השיעור של היום, בשביל זה אני גם ארמוז איך אנחנו צריכים להבין את זה, ונראה בשבוע הבא את עומק של הדברים. עומק של הדברים אפשר להגיד בצורה כזו. בעצם, מה שקרה בתוך ההיסטוריה, איך אנחנו אומרים, רצוננו לעשות רצונך, אלא שאור שבאיסה ושיבוט מלכויות מעקב. זאת אומרת שישראל, לפי המהר"ל, נולד, אמרתי מקודם, עם נולד, בא אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כדי שיהיה בעולם עם כזה עם תכונות כאלה. המהר"ל מסביר בגבורת השם פרק ח' שזה עצם ישראל. זאת אומרת, עצם ישראל זה הקשר שיש לו עם הקדוש ברוך הוא. הקשר הזה לפי המהר"ל אינו מותנה, הוא צורך גבוה, כפי שבלשון של הרמב״ם, הוא צורך גבוה. בשביל זה החטא בנוגע לישראל, כך מסביר המהר"ל, הוא אף פעם לא חטא בעצם, הוא חטא באופן חיצוני. רצוננו לעשות רצונך, זאת אומרת בתוך עם ישראל יש הרצון הזה להיות נאמן לחיבור הזה שהוא בעצם מעצם לדתו. אלא מה? יש דברים שמעכבים. מה מעכב? יש שני דברים שמעכבים. השאור שבאיתה, זאת אומרת היצר הרע, ויש עוד שיבוט מלכויות, זאת אומרת העמים, ההיסטוריה, כפי שאנחנו רואים בעצם ממש עד עצם הנמצא. שני הדברים האלה שהמעכבים שישראל יכול להיות ישראל, זה דבר בעיקר שקורה בפורים וביום כיפור. יום כיפור זה בעצם ביטול של היצר הרע. ביום זה אנחנו כמלאכים, השטן אינו פועל ואינו השפעה ביום הזה. זאת אומרת שזה ביטול כוח עשיו בתחום הזה של היצר הרע. ובפורים מה קרה? שיבוט מלכויות. הווה אומר, שהמהר"ל אומר שכל הדברים האלה, יום כיפור, היות ויש כאן שני שעירים, המהר"ל יסביר את זה לפי הרוח הזאת, שמה שכאן מתבטל זה בעצם זה, וברור שזה לא בא מעולם הטבעי הכללי, אלא כל זה יכול להיות רק מה? יכול להיות רק מעולם התחייה ומעולם העליון. ובשביל זה המהר"ל כאן חושב שפורים כיפורים, יום כיפורים, מפני שניהם שווים בעניין הזה של מה? בעניין הזה שהם מבטלים מה שבעצם עושה שישראל לא יכול להיות ישראל. הגאון מסביר בעניין זה שאנחנו אומרים תמיד בכל החגים חציון לשם וחציון לכם. נראה שיש זה לגבי פסח, לגבי כל החגים האלה, חציו לשם וחציו לכם. אז הוא אומר, נראה שיש יוצא מן הכלל, שיום כיפור זה כולו לשם, לא אוכלים, לא שותים, כמלאכי השרת. פורים זה להפך, זה כולם לכם, איסור מלאכה לא קיבלו עליהם. אומר המהר"ל, זה רק לכאורה שיש כאן, אבל למעשה היות ויום כיפור ופורים הם נזדים מאותו השורש, אז שניהם ביחד עושים חציו לשם וחציו לכם, מפני ששניהם זה בעצם אותו דבר. אתם רואים כאן שהגאון הולך בעיקר מה שאומר כאן במהר"ל ומוצא את שני הדברים ביחד. אנחנו נראה אם ירצה השם בשבוע הבא איך הדברים האלה מתקשרים לעצם קיום התורה, ובאיזו מידה יש כאן ממש אור חדש.